זכירה. העובר ממי אמו נמצא בהיכל פנימי במצב נשמתי נפלא, במין גן עדן. הוא רואה את כל התורה כולה ואת כל ההוויה כולה בהיקפיות ללא מצרים. אבל כשהוא יוצא לאוויר העולם הזה המוגבל, והרי זהו עניינו של האדם לרדת מהעולם העליון אל העולם הזה התחתון המצומצם, בא מלאך סותרו ומשכחו את תורתו. מכאן ואילך מתחיל תהליך התשובה, השיבה אל כל התורה כולה, אל ההערה הנשמתית העליונה, ששכחה היא ניתוק וטומאה. היא עומדת בניגוד לאתם הדבקים בהשם אלוהיכם, שהיא זכירת התורה. זכירת הדבקות במקור החיים, סגולתנו שאנו משננים 100 פעמים ואחת וזוכרים, הזכירה מבטאת את קשר החיים שלנו לתורה. במסגרת שהרב עוסק בלימוד אותם המעלות שחשובות מאוד לקניין תורה, הרב מדבר כאן על זיכרון. כמה הזיכרון חשוב. אז הרב מזכיר שמדרש של חז"ל, שבימי אמו העובר לומד על ידי מלאך את כל התורה כולה, והוא שוכח את זה כשהוא לומד, כשהוא נולד, ומכאן התפקיד שלו לזכור. איך יזכור? על ידי שינון, דבקות. ברור שהזיכרון מעיד על זה שיש קשר לאדם. שכחה זה ניתוק. הרב כותב כאן ששכחה זה טומאה. יש מקור בתורת הנסתר שיש שר של עולם הטומאה, שהוא זה שגורם את השכחה לאדם. ומכאן שזה שייך למהות של טומאה. הטומאה, כל הרע, הוא בנוי על ניתוק, על פירוד. התפרדו כל פועלי עוון. רוב המידות הרעות, גאווה, קנאה, אהבת הכבוד, שנאה, עריות, רוב המידות הרעות הן תאווה, כן? קראתי לזה עריות, הקנאה והתאווה והכבוד מעבירים את האדם, מוצאים את האדם מן העולם, הם בנויים על זה שהאדם הוא פרטי, מסביב לעצמו. גאווה, הוא רוצה להבליט את עצמו, שהוא יתפוס מקום יותר. קנאה, למה להוא יש את זה ולי אין את זה? תאווה, אני רוצה ליהנות. אם האדם הוא יותר מחובר לכלל, יש לי אחריות ויש לי רצון שלכולם יהיה טוב. אנחנו יודעים שמי שפורש מדרכי ציבור, הרמב"ם כותב שאפילו שיש לו תורה, יראת שמיים ומצוות, הוא בין אלה שאין לו הזדמנות, מעכבים באדום מלשוב בתשובה, וגם שאין לו חלק לעולם הבא. למה? כי הוא, כל מה שנברנו, כל הייעוד שלנו זה לחיות ביחד. ראשית, כבר אצל אדם הראשון הוא נברא מדבר. מדבר זה אומר שהוא צריך להיות עם חברה. לא טוב להיות האדם לבדו. זה לא שלא טוב לו, אלא זה לא טוב לאנושיות. לא כתוב לא טוב לאדם להיות לבדו. אלא אדם שהוא לא, שהוא לבדו, הוא נהפך להיות אדם לא טוב. אדם צריך להיות מישהו שקשור עם חברה. אברהם אבינו מקבל את הייעוד והשכה לגוי גדול. כן, השליחות של עם ישראל זה בתור אומה. מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. כן, בתור אומה שלמה שכולם עובדים למען כולם, כולם עוזרים לכולם. גם לאדם הפרטי זה הרבה יותר טוב. החיים כשמרגישים בפנימיה, אולי קצת מרגישים את זה. כמו שכולם מעורבים עם כולם, ואם חסר לי משהו אני יכול לקבל את זה מהשני, אם אני מאחר, יש מישהו שדואג לי לשמור לי אוכל, מישהו שדואג שלא יפריעו לי. כן, המעורבות הזאת היא הופכת את החיים להרבה הרבה יותר נעימים. שאדם יודע שהוא אף פעם לא לבד. הוא זה מאוד חשוב לאדם לדעת שיש מי שחושב עליו, שמי שדואג לו. החיים במשפחה זה הגרעין. מאוד חשוב לאדם שיש לו אישה, שיש לו ילדים, שהילדים קשורים איתו, הבנים קשורים עם האבא. איך מרגיש אבא שהבנים שלו מגיעים הביתה, והם כבר גדולים, הם מתפללים בבית כנסת אחר, מניין אחר. כמה זה חשוב לאבא, רואים שהבנים שלו לידו. כמה זה חשוב לבן, בחור שמכיר בחורה לצורך שידוכים, שהיא תכיר את המשפחה שלו, שהיא תדע מאיפה הוא בא, שהיא תכבד אותם. אם היא אומרת, אני אוהבת אותך, המשפחה שלך לא מעניינת אותי. זה פוגע בו. אפילו לכאורה שהוא חשוב לו האישיות שלו, אבל זה חשוב לו גם שהיא תעריך את המשפחה שלו. גם אם יש להם אולי חולשות ומובנים רוחניים, דתיים, אבל הם המשפחה שלו. חשוב לו שהיא תעריך אותם, וגם לה מאוד חשוב שהוא לא יזלזל בהורים שלה, באחים שלה, באחיות שלה. זה אחד מהסיבות הכי קשות שגורמות לפירוק של משפחה. כשיש מישהו שמדבר נגד או מקל בחשיבות, בערכה להורים שלה, גם אם היא בבית, היא דיברה בחוסר כבוד להורים שלה, אבל חסר לבעלה שהוא יגיד מילה לא טובה על אבא שלה. שהיא הייתה אומרת את זה בלי שום חשבון בבית, הייתה אומרת לאבא שלה כל מיני דברים, אבל לבעל אסור. כן? היא מרגישה שאם היא מדברת לא יפה עם אבא שלה, זה לא מנתק אותה. אבל עם הבעל, כמה קשר יש לו עם אבא שלה? אז אם הוא ידבר עליו, אז היא מרגישה שהוא פוגע בשורש שלה, במקום שממנו היא צמחה. לכן החברתיות, המעורבות, היא מאוד מאוד חשובה, גם מוסרית, פסיכולוגית. אתם מכירים את הסיפור על חוני המעגל, שהוא ישן 70 שנה, ואחרי זה הוא בא, ואף אחד לא התייחס אליו, אז הוא התפלל למות. אם אין לו קשר עם אנשים, אז בשביל מה הוא חי? לכן הקשר החברתי הוא קשר מאוד מאוד חשוב. וכאן אנחנו מדברים על הקשר של ניתוק וחיבור. כן, הקשר החברתי עניינו התקשרות לחברה, הרגשה שאני חלק מכולם. יש לפעמים שמנצלים את זה לדברים לא טובים, כשקשורים עם אנשים לא טובים, עם חברה גרועה. זה מסוכן מאוד, כי החברתיות כאן עלולה להרוס את האדם. הרמב״ם כותב שאם אדם נמצא בחברה לא טובה, עדיף לגור במערה ולעזוב את המשפחה, אבל לא להמשיך לגור שם. חברה שהיא מנוגדת לתורה, לעבודת השם, זה בשום אופן אסור להיות חברתי בחברה כזאת. אבל בחברה טובה מאוד חשוב שאדם יהיה נושא בעול עם חברו, אם מישהו מרגיש לא טוב, אם מישהו מודאג, לבוא, להתעניין. כן? החיבור הוא זה שעושה את האדם לאדם. והניתוק הוא זה שהורס את האישיות של האדם. בהתחלה זה פוגע בצד המוסרי שבו, הוא נהיה אדם לא מוסרי, מזה מתפתחות המידות הרעות, כן? הקנאה והתאווה והכבוד, מזה שאדם חושב רק על עצמו, זה מביא אותו לקנאה באחרים, זה מביא אותו לרדיפת כבוד, האישיות שלו תופסת מקום, מגיע לגאווה, לתאווה, הוא רוצה ליהנות, הוא יותר חשוב, הוא קשור כל כך עם הגוף שלו, והוא לא ישיר לאחרים, הוא לא יחשוב על אחרים, יותר חשוב לו הוא בעצמו. לכן הפרטיות היא יסוד מזיק מאוד, הנטייה העודפת לפרטיות והתעלמות מהחברה. באותה מידה זה גם בראש של האדם. כשהראש של האדם מסביב לעצמו, אז הוא לא זוכר דברים אחרים, הוא לא זוכר ערכים, לא זוכר תורה. כן. השכחה של תורה זה בגלל שאדם לא מייחס לזה חשיבות. דבר שמאוד חשוב לו, אדם זוכר את זה. אדם שואל שאלה, אחרי זה הוא אומר יש לי עוד שאלה, פתאום שכחתי. אם שכחת את השאלה, כנראה שהיא לא הייתה חשובה לך. אם הייתה חשובה לך, היית זוכר אותה. אתה לא זוכר מה שרצית לשאול, זה לא דבר שחשוב לך. רצית לשאול כי רצית להגיד שאתה שואל. אבל באמת זה לא ממש מעניין אותך. הדבר שמעניין אותך זה מציק לך. אתה רוצה להתעניין, לחפש לזה תשובה. זיכרון בתורה זה מעיד על יחס לתורה. ככל שיש יותר יחס לתורה, אני יותר מעריך את התורה, אז זה מפריע לי אם אני לא זוכר איזה דבר. מה אני עושה? אני חוזר. הולך ומחפש עוד פעם. לפעמים אני מחפש דבר, מצאתי את זה, אבל אני יודע שזה חשוב לי, אז אני גם רושם לי את זה באיזה מקום. איפה אני אמצא את זה, אם אני אצטרך את זה. אני רושם לי בשוליים של הספר שהדבר הזה נמצא במקום הזה והזה. כן? כי אני יודע שאני עלול לשכוח. אם יש לי זמן, אני חוזר פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שזה ייקבע אצלי. ככל שאני יותר מחשיב את הדבר, זה אני רושם אותו אצלי, בפנים. כן? ושהדבר לא ישכח ממני. וזיכרון של תורה, זיכרון בדברים של תורה, זה מעיד על קשר טוב עם התורה, קשר חשוב, וזה הופך את התורה לחלק מהעצמיות של התלמיד חכם. תלמיד חכם שזוכר את התורה, זה לא רק בגלל שיש לו זיכרון, אלא בגלל שהוא אוהב את זה. ככל שהוא אוהב את זה יותר, הוא יזכור את זה יותר. אז אם הוא רואה שהוא לא זוכר, צריך לחזק שני דברים. גם את היחס הכללי לתורה, וגם את השינון של אותם הדברים, שהוא לא יצפה שהוא ילמד פעם אחת, הוא יזכור את זה. זה טבעי שאדם לא יכול להתחבר לדבר שהוא קשור איתו בקשר זמני. כן, אז זה העניין של הזיכרון. כן? זה מה שהרב כותב כאן, ששכחה, יש בזה גם צד של טומאה. כן? שכחה של תורה. שכחה שאני לא זוכר מה אכלתי הבוקר, לא נורא. למרות שיכול להיות שאדם גדול, אז הוא זוכר גם את הדברים הפרטיים. לא שזה במקום תורה, אלא שאין אצלו דבר פרטי שהוא לא חשוב. אם אני יודע שאני רוצה לעבוד את השם גם באכילה, אז אני מתכנן מה לאכול, אני מתכנן איך לאכול, ואת הזמן ואת כל הצורה, אז אני לא אשכח את זה. אם תכננתי שלצורך בריאות אני צריך היום, דוגמה, לא לשתות קפה, אז אם ישאלו אותי אחר כך אם שתיתי קפה הבוקר, אני יודע שלא, כי אני תכננתי שלא לשתות קפה. אני לא אשכח את זה, כי לא אכלתי רק כי הקיבה דרשה ממני, אלא כי אני חשבתי על האוכל כחלק בבניין החיים. ואם זה חלק בבניין החיים, אני צריך לחשוב עליו. מה כן לאכול ומה לא לאכול. אני צריך אכילה מסוימת, אני משתדל פעמיים ביום לברך ברכת המזון, אז אני יודע שפעמיים ביום אני אוכל לחם, אני רוצה לברך ברכת המזון. אז לא ישאלו אותי אם אכלת לחם, ואני אגיד אני לא זוכר מה אכלתי. כן, אני אכלתי לחם, כי אני חשבתי על זה, ורציתי את זה. למה? כי קודם זה מוסיף לנו ברכות, למאה הברכות שלנו של כל יום. שנית, ברכת המזון זה הודעה לשם על החיים שהוא נותן לנו בצד הפרטי. החלקים הפרטיים של החיים שלנו הם מתחזקים על ידי אכילה. וכשאני מברך ברכת המזון, אני מודה לשם על זה. בהודעה לשם אני מודה על האוכל, אני מודה על הקשר עם ארץ ישראל, שזה קשר בעצם עם עם ישראל, ואני מודה על הקשר לירושלים, שזה הקודש. ולפחות פעמיים ביום לחבר את כל אלה יחד עם התעולות של החומר. אם אני אוכל אורז או כל מיני ממתקים או דברים אחרים, בלי לברך ברכת המזון, אז דאגתי לגוף שלי. הגוף שלי קיבל מה שצריך. אני לא בטוח אם זה בריא כמו לחם, אבל נניח, דאגתי לגוף שלי. אבל זכרתי את הקשר שלי עם העם? זכרתי את הקשר שלי עם ירושלים? לא. זה כאילו לא מעניין אותי. זה לא חשוב לי. מה? אתה זוכר, א', כאן אתה קושר את זה גם עם האוכל, גם עם הגוף ולא רק עם הנפש. שנית, אתה יכול להגיד שאתה זוכר היום מה חשבת כשאמרת בונה ירושלים? אתה זוכר? תנסה לשחזר כעת מה חשבת כשאמרת בבוקר את הברכה בונה ירושלים. אתה זוכר? ספק גדול, נכון? סימן שאתה קראת את זה, אבל לא ברכת, לא ממש אמרת את זה. זה יכול להיות, אבל בברכת המזון, אם אתה מתכנן לאכול לחם כדי לברך, אז יש להניח שאתה תזכור את זה יותר, כי זה בא מתוך רצון. תפילה, אתה יודע שאתה חייב להתפלל, אבל לא חשבת בדיוק על הברכה הזאת או על ברכה אחרת. כאן יש לך בסך הכל שלוש ברכות. אחת מהן הודעה לאכילה. לפעמים, ארוחה, אני יכול לספר על עצמי, יש ארוחה שאני לא אוכל לחם, באופן קבוע. שתי ארוחות אני אוכל לחם, מברך ברכת המזון, יש ארוחה אחת שאני לא אוכל לחם. אבל לפעמים אני מרגיש שהאוכל היה מאוד טוב, מאוד הסביע אותי, מאוד עזר לי. אני מרגיש זה לא יפה, אני לא מברך פה את השם. אז לפחות אני לוקח שלושה קרקרים שאני צריך לברך על המחיה, שבהם אני אזכיר תודה על השם, ולא סתם בורא נפשות כאילו שתיתי מים. אכלתי ארוחה עם בשר, עם אורז, עם פירות או מיץ פירות, או אני מרגיש זה ארוחה ממש דשנה וטובה. מה זה? סתם לברך על זה נפשות? זה יפה? זה כל מה שאני אומר לשם, כאילו שתיתי מים. אז אני אומר, אני לא אוכל לחם, אבל אני לפחות לוקח כמה קרקרים שאני אוכל לברך על המחיה ועל הכלכלה ועל ארץ טובה ורחבה, ומבקש רחמים על ירושלים. אני רוצה להרגיש שאני מברך את השם בצורה יותר מכובדת. לא סתם מישהו כיבד אותך להגיד תודה וללכת. מישהו עשה לך טובה קטנה או מישהו עשה לך טובה גדולה מאוד. זה אותו דבר? אתה לא מרגיש שאתה מחויב קצת יותר?
גם אנחנו נתקנו בדווקא לשם. כמו שאנחנו אומרים, כל סוג השיטה יותר מסכימה אותך,
זה קודם כל חכמים נאמנים לתורה, התורה קבעה את זה על לחם. כן, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, ואכלת בשבת וברכת את השם אלוקיך. אז כיוון שהתורה הזכירה את זה על לחם, החכמים סידרו את הברכות, סדר של ברכת המזון ואת כל הנוסח על לחם. יש בגמרא שאם ברך הזן את הכל על יין, אם הוא הרגיש שהיין טוב לו מאוד וזה מפרנס אותו, אז אם הוא ברך הזן את הכל על יין, יצא את החובה. זאת אומרת שגם על יין אפשר לברך את זה. שמעתי שהרב מזוז, לפי דעתו, גם על אורז צריך לברך ברכת המזון. כי הוא אומר, זה ממש מטיב לאדם. זה נותן לו הרגשה של סעודה, שמסביעה אותו, מחזקת אותו. כן? אני לא נוהג כך, אני לא אברך על אורז ברכת המזון, ואפילו לא על המחיה, כי קיבלנו שאנחנו מברכים על זה נפשות. אבל אם אני מרגיש שהסעודה הייתה סעודה ממש טובה, אז אני משתדל לפחות לאכול קרקר, אם יש לי. אם אני נמצא במקום שאין, אז אין לי מה לעשות. אז אני לפחות בלב מרגיש הרגשה טובה, הרגשה של מחויבות טובה לקדוש ברוך הוא. אבל אם יש לי, אז אני כך קרי קרים, אני לא אוכל ביסקוויטים, אני לא רוצה סתם לסתום את התיאבון ולאכול דברים מתוקים לחינם, אבל קרי קר, כן. אני אומר הרגשה שלי, לא מחייב אתכם לשום דבר. כן. אתה תעשה את זה? ואתה תזכיר גם את שם השם? בברכות שהחיבו אותך להזכיר את שם השם, אז הברכה יותר שלמה עם שם השם. יש ערך. אבל אנחנו לא כמו דורות ראשונים שהיו מזכירים ויקוד האיש וישתחו לשם. הוא שמע בשורה טובה, הוא ממש השתתח וברך ואמר ברוך אתה השם, ויברך דוד את השם, ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. הם היו ממש מזכירים את שם השם. יכול להיות שהם היו מזכירים אפילו את השם המפורש, אני לא יודע, לא בטוח, אבל הם היו ממש מזכירים את שם השם כשהם היו מודים לשם. אנחנו לא במדרגה הזאת, אז לפחות שאני אקח משהו שאני אוכל לברך עליו. בכל אופן, על ידי מעשים והרגשות, כן, אז הם מתחברים יותר לדבר. כך יכול ללמוד תורה, זה הרמב"ן כותב, שכשאתה לומד תורה, תרשום לעצמך מה ממה שלמדתי היום אני יכול לקיים בפועל. כן. מכל מה שלומדים אתה יכול להסיק איזה מסקנה, כן, לקיים בפועל. אם אתה תרשום את זה ותקיים את זה, תראה שאת הגמרא הזאת אתה תזכור, אתה לא תשכח את זה, כי זה הפך אצלך לחלק מהחיים. למדתי שגמרא שבסנהדרין, שהם החליטו בבית הדין, ישבו בבית הדין והיה חלק שחייבו, חלק שזיקו, והיה הרוב שחייבו. אסור לאדם להגיד אחר כך אני הייתי בין המזקים, אבל לא קיבלו את דעתי, כן? כי אז זה מוציא שם רע על אחרים, כן? כאילו אתה טוב, אתה זה שיש לך דעה טובה, אבל אחרים לא. אז השבוע הייתה שאלה שהייתה נדונה בין רבנים, והיה מסע ומתן וחילוקי דעות קשים. אז חשבו לפרסם, אי אפשר היה לפרסם, לא הסכימו לפרסם פסק אחד אחיד של כל הגוף הרבני. אז הייתה הצעה שפרסמו אלה ואלה אומרים כך, אלה ואלה אומרים כך. אמרתי זה נגד הגמרא. ציטטתי את הגמרא, אז אמרו, נכון, קיבלו את זה. כן. זה דבר שכשלמדתי את הגמרא, אולי לא חשבתי שאני אגיע לזה אי פעם. זה, כשלמדתי את זה לפני 50 שנה. כן. אבל אם אדם משתדל מכל דבר שהוא לומד, לקחת מסקנות, זה יעזור לו מאוד לזכור את הלימוד. כי זה הופך את הלימוד לחלק מהחיים שלו. הלימוד זה לא משהו תיאורטי, אני לא קורא כאן סיפור על קונפוציוס או איזה מישהו שלא אזכור את השם שלו, לא אזכור את הסיפור, זה לא משנה כל כך. אבל התורה זה החיים שלנו. אני צריך לעשות כל מיני מעשים וכל מיני סימנים איך לזכור את הדבר, איך להתקשר לדבר. ואת זיכרון של תורה, זה אומר שהתורה מחוברת איתך. סעיף הבא. לימוד ראשונים. יסוד נוסף הוא שיש לי ללמוד קודם כל את דברי הראשונים על הגמרא. אין לדחוק את הקץ ולעסוק מיד באחרונים. ברור שאין כאן שלילת האחרונים, חס ושלום. שרק על גבי יסוד ברור הגמרא על פי הראשונים אפשר לעיין באחרונים. מתוך העיון בראשונים ממילא תופיע החריפות ההבנתית. פעמים חושבים שחריפות אפשר רק על ידי שלומדים את האחרונים, מקצועות החושן, אור שמח, רב חיים מבריסק, אתה שומע דעות, רעיונות, מבריקים, כן, אבל קודם כל הראשונים. הראשונים הם אלה שעליהם אנחנו בונים את הכל. כן. כשאתה בונה בית, לפני שאתה חושב על הסיד, צבע, ציפוי של הקירות, זה חרסינה שתהיה, קודם כל לוודא שהיסודות של הבית חזקים, שהלבנים, שהחלונות הם בנויים טוב, ושהחלון לא יהיה פרוץ בקלות, ושהרוח לא תחדור דרכו, שלא יהיה קר, שגשם לא יחדור פנימה. קודם כל את הדברים היסודיים מחזקים. אחרי זה, על זה בונים את כל הדברים היפים לעיניים ונעימים לראייה ונוחים. כן? הראשונים זה היסודות שבלעדיהם אין את האמת הברורה של הגמרא. הראשונים הם אלה שאומרים לנו מה כן ומה לא. אחרי, על זה אתה יכול, יש איזה קושיה ויש לה תירוץ יפה, על זה אתה בונה את זה. אבל לא מתחיל מזה. זה לא העיקר. לא העיקר היופי. כשאני חושב להגיד רשע, אני לא חושב קודם כל על איזה מילים מפוצצות או איזה הברקה של דברים כדי שהדברים ימצאו חן בעיני האנשים. קודם כל אני חושב מה המטרה שלי. אני רוצה להעביר רעיון מסוים כדי, אם זה לציבור, לחזק אותם באיזה דבר שנוגע ליראת שמיים או מידות טובות או אמונה או עידוד. אחרי זה אני חושב על המילים, איך להביא את זה, איזה משל, איזה סיפור, איזה משהו שיצבע את זה יותר יפה, יעזור להם יותר לזכור את זה. אחרי שמעתי סיפור יהודי שניגש לאורך דין, דובר יידיש, אז הוא שמע איזה מילה מעניינת, שמדנשיק, ככה הוא קורא לזה, מזוודה ביידיש. אז הוא ניגש לאורך דין לנסח איזה מכתב למישהו. אז הוא אומר לו, תנסח את המכתב כמו שצריך לפי המשפט, אבל תכניס שם את המילה שמדנשיק. זה בכלל לא קשור לעניין, אבל זה חשוב לו, קודם כל המילה הזאת. אתה לא הולך לעשות רושם על מישהו. מה שחשוב זה הדברים העיקריים. הראשונים זה היסוד של התורה. האמת של התורה. הבירור. הראשונים היו עמודים של תורה. הם בקיאים בכל השעס, בקיאים בכל התורה, קיבלו את הרוח של התורה. הם העיקר. אחרי הראשונים, בסדר. שיש לך איזה רעיון מבריק של רב חיים מבריסק, של אור שמח, של מישהו אחר. אחרי זה אפשר, יפה, לצרף את זה. שפת אמת, חתם סופר, הם לא לפני הראשונים. הראשונים זה היסודות של הבניין. אלה העמודים שמעמידים את כל הבניין, שבלעדיהם התורה היא לא תורה. לכן, לפני שהולכים לאחרונים, שזה חשוב גם להכיר את האחרונים, אבל קודם כל צריך להכיר את הראשונים. אני חושב ש... יש תחום ששם כדאי לקרוא את האחרונים די בהתחלה, וזה תחום של שוטים, של שאלות מעשיות. יש בדור שלנו שאלות של מצבים שלא היו בדורות הראשונים. הפריה מלאכותית, מכשירי חשמל מסוימים, כל מיני תחומים שלא היו קודם, וכאן אני, עד שאני אקרא את כל הראשונים ואני אגיע למסקנות, אני בינתיים עלול לחלל שבת או להיכשל בכל מיני איסורים. פה צריך להכיר מה אומרים האחרונים, אלה שעסקו בזה. כמו שבכל מה שנוגע לדור שלנו, דור של גאולה, כן, אז אפשר להגיד, הראשונים לא דיברו על מדינת ישראל. נכון, כי זה לא הייתה מדינת ישראל. אבל בזה הרב קוק הוא המומחה. אחרים לא היו מומחים בזה, למרות שהם היו צדיקים וחסידים ויראי שמיים וגדולים בתורה. זה גדולי האדמו"רים של החסידים, או גדולי הרבנים, גדולי הפוסקים, חתם סופר. כן? הם לא היו בדור של הגאולה, לא בדור המסובך שלנו. אנחנו בדור מסובך. איך מתייחסים ליהודים לא דתיים, איך מתייחסים למצבים בעייתיים. אני לא יכול לקחת מהם וללמוד. כי בדור שלהם, אבי זיכרונו לברכה סיפר שבבגדד, בזמן שלו, לא היה יהודי מחלל שבת. לא היה דבר כזה. שם, אם היה קורה שיהודי מחלל שבת, היו מתייחסים אליו קשה מאוד. כי הוא פורץ גדר נגד כל החברה. הוא לא רק לא שומר מצוות. בדור שלנו, מי שלא שומר שבת, הוא מרגיש שהוא החברה, שהוא העיקר, שאנחנו החריגים. אז זה ברור שלפי השכל שלו והתפיסה שלו, אי אפשר להתייחס אליו כמו מחלל שבת שהיה לפני 150 שנה בארצות המזרח. או לפני 300 שנה בארצות אירופה. כן, באירופה כבר לפני כ-200 שנה התחילו משכילים ומקולקלים, ואחר כך הסוציאליסטים, ואחרי זה נהיה גם היהודים חילונים. כן, אבל לפני זה יהודי שלא היה שומר, זה היה או בגלל שהוא עם הארץ, בגלל שהוא לא מבין, אבל לא מתוך זה שהוא מסתכל שכל התורה כולה היא לא רלוונטית והיא לא מעשית, וזה שרק של הדתיים שהם לא מבינים כלום, או שיש לו דעות שהתורה היא נגד נשים, או כל מיני דעות כאלה שהיום אנשים זורקים מילים והתייחסויות ממה שהם שומעים מתקשורת או מכל מיני מקורות, שזה מצב לא בריא. במצב לא בריא אתה לא יכול להתייחס כמו לדור שלנו, כמו לדורות אחרים. דורות אחרים, שפינוזה, שאמר שהעולם נברא, שהעולם והבורא זה אותו דבר, וחלילה אין בורא שברא את העולם, אז שפינוזה בזמנו נידו אותו, גזרו עליו חרם. בדור שלנו לא היו גוזרים חרם על אדם כזה, כי בבתי ספר לומדים הרבה בצורה כזאת, שזה הסדר. אני זוכר שהייתי פעם בבית ספר לא דתי ונתתי שיחה, והמורה היה שם, והמורה ראה שהתלמידים מתפעלים ומקבלים רעיונות של אמונה. אז מולי הוא אמר, ילדים, לא לשכוח, זה רק אגדות מה שהוא אומר, לא לקחת את זה ברצינות. ילדים שהמורה שלהם מלמד אותם שנה ומורים אחרים כמוהו שנים, יבוא מישהו ויגיד להם דבר של אמונה, למי הם יאמינו יותר? למי שנמצא איתם כל השנים? אני יכול להגיד שהילדים האלה מקולקלים, הנה דיברתי איתם והם בכל זאת ממשיכים בדרך? לא, הם לא אשמים. אי אפשר לדרוש מהם, אי אפשר לדרוש מהם כמו בדורות ראשונים, ששם האמונה היא הייתה במרכז, כבוד התורה היה במרכז, ואנשים הלא שומרים פורקי העול, הם היו מאוד בקצה של המחנה. היום המצב התהפך. כן, ההבנה של מדינת ישראל היום שהיא נבנית מחברה שמצרפת כל מיני עדות, וצריך להתחשב בכל העדות. אנחנו עם אחד, אנחנו בדור שהולכים לרפא את האומה. אנחנו לא יכולים להתייחס בחוסר הבנה, כמו שאולי בדורות קודמים, אתה אשכנזי, ראית איך מתפללים ספרדים, אל תתקרב, אל תלך לשם, זה לא בשבילך. כן, בדור שלנו זה כן בשבילנו הכל. אנחנו צריכים להכיר כולם את כולם, צריכים ללמוד לכבד את כולם. יש כאלה שיגידו שהמנגינות של הספרדים הן מנגינות של הערבים, וזה פרימיטיבי, ומה המנגינות של האשכנזים. מישהו אתמול חידש לי, ממש נבהלתי, שאת הניגון, כל אדון על כל המעשים, ניגון יפה, דתי, נכון? כלומר שזה ניגון שהיו באירופה שרים כשתולים בני אדם. ניגון של גויים. אני לא יודע, הוא אמר שהרב טאו אמר את זה, הרב צבי טאו. לא יודע, אבל אני חושב שהוא כנראה יש לו מקורות. כן? זה... אז לא טוב לדבר אחד נגד השני, להגיד זה ניגון של ערבים, אז נגיד זה ניגון של רוצחים. כן? אנחנו יודעים היום שיש נוהגים ויש שירים ויש פיוטים ויש... צריך לכבד את כולם, לא להתחיל לחפש בציציות של כל אחד. אם יש דבר שהוא מפורסם, שהוא בא ממקום לא טוב, אז זה צריך להרחיק אותו, כי זה כולם יודעים. אני זוכר, הייתי באמריקה והיה שם חזן שניגן את הניגון של קטר בשבת במוסף, וזה ניגון שבארץ, אני לא יודע אם אתם מכירים, יש שיר רומנטי, ערב של שושנים נצאנה אל הבוסטן, וזהו מנגן קטר, זה ממש זעזע אותי. אבל שמה היהודים באמריקה אף אחד לא מכיר את השיר הזה, להם זה לא מפריע. אבל שאני אשמע שקטר ייתנו לך בניגון כזה. אז דבר שכולם מכירים שהוא לא טוב, הוא בא ממקום לא טוב, זה צריך להתרחק. דבר הוא לפני שנים, לפני 100 שנה, 200 שנה, כן, אחד מהניגונים שענים זמירות ושירים מהרוג של חב"ד. כן, אז אמרו שזה בא ממקור של אוקראינים, קוזאקים, של רוצחים, פושעים, שונאי ישראל. אבל זה ניגון כל כך יפה, והיום אף אחד לא מכיר לא את הקוזאקים ולא את האוקראינים, אז אפשר לשיר את זה. כן. אבל בעיקרון צריך לדעת לכבד את כולם, לדעת שאנחנו היום בדור אחר, דור של קיבוץ גלויות, שמאוד מאוד צריך לקרב יהודים. אם יהודים יבואו מאמריקה או מאיזה ארץ אחרת, ופה יקבלו אותם לא יפה ויגידו להם אתם באים מארץ של אנשים חמדני ממון ו... או כל מיני עם הרקע, זה יכול לגרום לאנשים לא לרצות לבוא לארץ. זה אחריות שלנו. אנחנו צריכים היום מאוד מאוד לקרב כל יהודי שאוהב את הארץ, שירגיש טוב, שהוא בא לארץ, הוא ירגיש שכולם מחכים לו, אוהבים אותו, ולא כמו כשהייתה עלייה מרוסיה. אז היו הרבה שדיברו כאן בקהילה, ויצאתי מאוד נגד זה. אנחנו כשבאנו לארץ, אף אחד לא התייחס אלינו, הם באים רק לנצל אותנו, שיחזרו לרוסיה, מי צריך אותם כאן? מה זה? זה העם שלנו. נסתכל על שאנחנו לא רוצים אותם. נגיד, אני זוכר שבגיל צעיר, אז הייתה עלייה ממרוקו. שנת תפשין קפה, הייתה עלייה גדולה של מאות אלפים. אז מה שכאן דיברו, מרוקו סכין, מרוקאים עצבנים, מסוכן לגור איתם, עלייה מרומניה, הרומנים כולם גנבים, אם נותן לך תספור את האצבעות אחר כך. בצורה כזאת מקבלים יהודים? מה זה? חייבים להבין שאנחנו דור אחר. וכאן צריך הדרכה של אחרונים. פה ההדרכה של הראשונים היא לא תעזור לנו, כי המצב שלנו היום זה מצב אחר. זה לא המצב שהיה לפני 800 שנה, 900 שנה. זה הדרכה של לא לימוד בגמרא. לימוד בגמרא צריך להיות בנוי על הראשונים. אבל בדברים מעשיים צריך לראות שוטים של גדולי ישראל מהדורות שלנו, מהדורות האחרונים. כמובן מדובר על גדולי תורה, יראי שמיים, מפורסמים, אבל כאן צריך, השוטים האלה הם קודמים לפני שאתה לומד שוט של הרמב״ם או שוט של הריף או שוט של, שבוודאי שהם גדולים ועצומים, אבל למעשה אנחנו צריכים כעת לפעול עם החיים המעשיים שלנו, וזה מתאים לאלה שחיים בדור שלנו, שהם הם רואים והם מבינים והם הם הכי פרקטיים לשאלות שעומדות לפנינו. שקודם אתה לא יכול, אולי גדולי ישראל יכולים להבין גם מהרמב"ם, מהראשונים, אולי גם מהגמרא, איך לפתור בעיות של היום. אבל כשאנחנו יהודים פשוטים רוצים להסיק מסקנות, צריך לראות מה גדולי התורה אומרים בזמננו, מה גדולי התורה אומרים על תפילה בציבור לבחור ישיבה, כמה זה חשוב לעומת לימוד התורה שלו, תפילה בציבור לבעל בית, תפילה בציבור לבעל בית חשובה הרבה יותר מאשר לבן ישיבה. בעל בית, אם הוא לא יתפלל בציבור, יכול להיות שזה יגרום לו לניתוק מהציבור הדתי. הוא עובד במקום לא דתי, עם אנשים לא דתיים. מה ששומר עליו, על הקשר שלו, זה התפילה בציבור. אפשר להגיד, תפילה בציבור זה לא מצווה דאורייתא, זה לא מתרייג מצוות. בשבילו זה יותר מתרייג מצוות. כי אחרת הוא עלול להידרדר לגמרי, כשהוא בחברה לא דתית. זה שומר לו על הקשר החברתי, הקשר התורני, זה שומר לו על קשר עם רבנים, עם חזנים, עם יהודים יראי שמיים. אכן, אצלו זה מאוד חשוב. בין תורה, בין ישיבה. אם הוא, התפילה בציבור תהיה לו מעל הכל, וקשה לו להתפלל עם הישיבה. הוא קם מאוחר או משהו כזה, אז הוא הולך לתפילה בציבור, מחפש איזה מניין. הלימוד תורה שלו יהיה לימוד תורה של קראים. לא יהיה לימוד תורה רצוף. בשנים האלה, 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים, כשאתה בישיבה, התורה זה האלף בית שלך. כשאתה יהודי בעל בית, התפילה בציבור יותר חשובה משיעור תורה. כל דבר לפי העניין שלו. ולזה אנחנו מסתכלים יותר על האחרונים, ולא על הראשונים. טוב.